דף מ עמוד א', שלוש שורות מלמטה, אומרת הגמרא, ואמר רבין, אמר רב. המימרה הזאת נכנסת פה לגמרא בעקבות האומר. כיוון שכבר הבאנו דברים, אמר רבין, אמר רב, מביאה הגמרא עוד מימרה שלו, לא נוגע למסכת נדרים. ואמר רבין, אמר רב, מיטרה במערבה, סהדה רבה פרט. כשיורדים גשמים בארץ ישראל, זה יכול לשמש לנו כעדות, ורואים את זה על ידי זה שמתגדל נהר פרט, דהיינו, על אף שבבבל לא יורד גשם, אם אתה רואה פתאום שהנהר עולה, אז תדע לך שירד גשם בארץ ישראל, וזה מגדל את נהר פרט. כי ארץ ישראל למעלה, נהר פרט למטה, אז באופן טבעי, הגשמים של ארץ ישראל משפיעים על נהר פרט. למה אתה מחייך? כי אתה לא מכיר את המפה. למה, מה מצחיק? איפה זה נהר פרט? למה לא? כן. צפון עיראק, קרוב לטורקיה. איפה נמצא ארץ ישראל? נו, תציוני, איפה נמצא ארץ ישראל? איפה נמצא ארץ ישראל? איפה ארץ ישראל נמצאת? איפה גבולות? איפה גבולות הארץ? מה? אתה יודע מפה? שאני צייר לך? צפון, אתה יודע? צפון זה למעלה תמיד. דרום זה למטה. מערב מצד ימין, מזרח מצד שמאל. זה בסדר? זה המפה. למעלה בצפון, איפה זה ארץ ישראל? איפה נגמר ארץ ישראל? גבולות הארץ. אז אתה צודק, לא היית עוד במסכת גיטין פה. בעזרת השם, בגיטין דף ח' נלמד על גבולות ארץ ישראל. יש לך אנציקלופדיה תלמודית? יש לך אנציקלופדיה תלמודית? אנציקלופדיה תלמודית, יש לכם בבית כנסת? יש לכם אנציקלופדיה תלמודית? לא, פה יש, בנצח שלמה יש אנציקלופדיה תלמודית? אם לא תחפש, כרך ארץ ישראל, ערך ארץ ישראל. יש לך בפנים מפה, יש בפנים מפה. אתה חייב את המפה. וכשתראה את המפה, תראה את טורי אמנון. וטורי אמנון נמצא למעלה, בלבנון. וגבול ארץ ישראל, כפי שנלמד שם בגמרא בגיטין, נגמר בטורי אמנון. וטורי אמנון זה מקביל לנהר פרט. זאת אומרת שאם מטורי אמנון יורד הגשמים, זה אוטומטית יורד לכיוון המקורות של נהר פרט. מאוד פשוט. ממילא, כשבארץ ישראל יורד גשם, לא הכוונה שיורד בארץ ישראל, הכוונה היא בדרום הארץ. שבצפון הארץ, חרמון ומעלה, יורד גשמים, או לחילופין, שהחרמון ומעלה, טורי אמנון, נכון? לא, 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 אין 2,000 קילומטר, הרבה פחות. הרבה פחות, תסתכל במפה.
אבל האזור ניקוז של הפרט, זה הרבה יותר צפון.
אבל הוא מתחיל צפון.
תסתכלו את המפה, תסתכלו בקרח, תראו איך זה נראה, קרוב מאוד, ברור מאוד, וזה אומר את הגמרא, דברים ברורים, דברים ברורים ופשוטים. אומרת הגמרא, דע לך.
2,000 קילומטר
אני לא יודע מה עשית בשיעורי גיאוגרפיה, אדוני. 2,000 קילומטר בשביל מקורות מים זה לא מרחק. כשמדבר על הרים, זה לא מרחק. אנחנו נדבר בעזרת השם, מהיום נקדיש פעם בשבוע שיעור לנהי גיאוגרפיה. שכבות הקרקע וכו', ואז נגיע למקורות המים. דברים פשוטים. זאת אומרת ככה, מה שכתוב בפנינו, אומרת הגמרא, דברים ברורים, אומרת הגמרא, דע לך שכשבבל לא יורד גשם, ומאידך אתה רואה שהנהר גדל, לא היה אוקוס פוקוס, זאת אומרת שבארץ ישראל יורד גשם, וכתוצאה מהגשמים, כמו שבירושלים יורד גשם, זה משפיע על ים המלח. כשיורדים גשמים בארץ ישראל, זה משפיע על מקורות הנהר פרת, וממילא הוא מתגדל. נו באמת, אז מה זה מעניין אותי? הרי זה לא שיעור גיאוגרפיה, אז מה זה מעניין אותי עכשיו? אם טורי אמנון כן בארץ ישראל, לא בארץ ישראל, אם כן מתגדל, כן מים בארץ, זה מה זה עניין שלנו? אז צריך להקדים ולומר שלמעשה כשאנחנו מדברים על הסוגיה, יש לנו מה שנקרא נוטפים וזוחלים. מים נוטפים, הכוונה היא כפשוטו נוטף, מי גשמים. מי גשמים נוטפים מלמעלה. מאידך יש זוחלים. זוחלים פירושו של דבר, זה המים שהם מעיין, מקורות מהתהום, שעולים מלמטה, וזה יש לו גדר של מים נפקמינה. כשאדם בא לטבול, להיטהר, אז אם הוא רוצה להתאר במקווה, מקווה, דהיינו, מי גשמים או אפשרת שלגים, חייב להיות שזה באשבורן. זה מקונף במקום אחד, לא זב. אם יש תנועה במים, לא קשר לטבילה. כי צריך שיהיה 40 שעה, כפי שמבואר ברמב"ן, ו-40 שעה צריך שהם יהיו מצורפים בבת אחת. אם זה זב, זה לא מצורף, זה לא בבת אחת. לעומת זה, כשאתה מדבר על מי מעיין, מי מעיין צריך שיחפו את גופו, ירטיבו את הגוף. לא אכפת לי נופע, זז, ביחד, לא ביחד, אין לזה שיעור. ולכן מי מעיין, הם מתארים את האדם בכל מצב, גם בזוחלים. אומרת הגמרא, תבין, באופן נורמל נהר פרת מקבל מקורות מים, מי תהום, מי מעיין. זאת אומרת שבנהר פרת אפשר לבוא ולטבול, גם שזה בתנועה, כי הרי הנהר זז, הוא לא עומד על מקום אחד, הוא לא אשבורן, הוא לא מקווה, הוא לא מצטרף למקום אחד. אבל אם זה עכשיו מי גשמים, כי הרי אם פתאום אתה רואה את הנהר גדל, זאת אומרת זה מי גשמים. אם זה מי גשמים, אז אולי יש לי פה בעיה, אז צריך לבדוק אם עכשיו יש רוב מי גשמים, ואם זה רוב מי גשמים זה יתאר רק באשבורן, רק במיק ורק מקונף במקום אחד, ולא במי מעיין, או שבאמת זה נשאר מי מעיין, ואז אפשר לבוא ולטבול בו גם כשזה זז, גם כשהנהר אין בו אשבורן, אין בו כינוס למקום אחד. מה? זה כבר הלכות, זה עוד מעט נראה, אבל זה שיטת רב, שיטת רב. ברור מאליו שרב מדבר על כל נהר, לאו דווקא נהר פרט. כל מקום של נהר שיש שם מי גשמים או אפשרת שלגים, אז צריך לבדוק עכשיו מה רוב המים. רוב המים זה רוב של זוחלים או נוטפים. נפקא מינה, אם אפשר יהיה לטבול או לא, אם אפשר להיטהר. אומרת הגמרא, ופליגה דשמואל. כן, דורשים את זה מהפסוק. אך מעיין ובור מיק ומים. אם יש לו נביאה טבעית. נביאה, הכוונה היא מקורות מלמטה. באופן אומל, זה יהיה הנידון. יש לו את המהלך הטבעי, האיטי, היומיומי שלו. ברגע שמשתנה המהלך הזה, אז צריך בדיקה. כשהמהלך הטבעי שלו, אז ברור שזה מהמקורות שלו. איך בודקים? נבדוק עוד מעט.
גם המקורות הם משתנים בגלל הקשרות.
יפה.
או הפשרת שלגים.
ודאי.
גם הנביאה יכולה לגדול.
ודאי.
או מיתרום ש...
ודאי. איך עושים את היחס? אבל אם הולך לאיתו שלא נתרבה אלא מהדלקה לספוקה ברביעת נוטפין, שרי כתתניה בתוספתה. העיד רבי אלעזר ברבי צדוק על הזוחלין שרבו על הנוטפים כשהם כשרים. אבל אנחנו עוד מעט נסביר יותר. ממשיכה הגמרא ואומרת, ופליגה דשמואל, המים רבות היא של רב, שרב סובר שיש מצב שמי גשמים או הפשרת שלגים משפיעים על רוב המים שבתוך הנהר, חולק על שיטת שמואל. דאמר שמואל, נהרה מקיפי מדבריך. חולק על שמואל. כי שמואל סובר שהנהר מקיפתו, מסילאו, מתברך. הכוונה היא? מהנביאה הטבעית שלו. משם הוא מתברך. נכון שאפשר להוסיף לו תוספת חיצוני, אבל תמיד רוב המים זה תמיד יהיה רוב של הטבע, הרוב של המקור החיות שלו, המעיין שממנו הוא נובע. מה ההיגיון? כי יש גמרא בתענית בדף קפה. הגמרא אומרת, תדע לך, על כל טפח וטפח שיורד מלמעלה, עולים לו טפחיים מלמטה. הדברים הם פושים, זה לא... על כל טפח וטפח, כל טיפה וטיפה שיורדת מלמעלה, שתיים עולים לו מלמטה. מה הפירוש? אין הכוונה היא לבוא ולומר שבאמצע הקיץ פתאום תראה את המעיין מתחיל לגדול, את הנהר. כי אם זה היה קורה ככה, זה שנה, שנתיים, שלוש, ארבע, היה צריך לצאת מגדותה ולהתפרץ החוצה. הוא כל הזמן גודל, לא. כשיורדים גשמים, אז חוץ ממה שהמים משפיעים נקודתית על מקום הירידה, דהיינו על הנהר עצמו, הם משפיעים על כל האזור כולו ברדיוס אדיר. זאת אומרת, כל המי תהום באותו אזור מתרבים מחמת ירידת הגשמים. התוצאה, שהתהום גדל, וכשהתהום גדל, אז המקור עולה. אז כנגד כל טיפה שנופלת לתוך המים, דהיינו מי גשמים שמגיעים לנהר, כנגדה התהום עולה שתיים. אז תמיד כביכול היחס שתי שליש ושליש. לעולם לא תמצא רוב מים זוחלים, זאת אומרת נוטפים במקום כזה של נהר. לאו דווקא פרט, בכל נהר, כל נהר, עוד מעט ננסה לסנן את הנהר, אבל ברמה העקרונית, כל נהר שיש לו נביאה טבעית, באמצע גשם, באמצע אפשרת שלגים בקיץ, לא משנה, תמיד המקור העיקרי, רוב מים יהיה רוב מעיין ולא רוב נוטפין. אומרת הגמרא, הוא פליגה דשמואל, והמימרה הזאת של שמואל, שמואל עצמו חולק על עצמו, הוא פליגה דשמואל הדשמואל. דאמר שמואל, אין המים מטהרים וזוחלים, אלא פרט בימי תשרי בלבד, וזה מתחיל לגדור לנו את הנושא. שמואל אומר, אין המים מטהרים וזוחלים. למה? למה כשהמים זוחלים בנהר אני לא יכול להיטהר? כי אני חושש שבעצם המים שעוברים עכשיו בנהר, הזוחלים האלו, הם בעצם מי גשמים או מי הפשרת שלגים, והם אינם מי מעיין. אז אי אפשר להיטהר בהם. אלא פרט בימי תשרי בלבד. דווקא בחודש תשרי, שזה לא זמן של ירידת גשמים, ומאידך זה גם לא זמן של הפשרת שלגים, אז כשלא יורד גשם ולא מפשיר שלג, אז אני ברור לי שהמים הם ממקורות המעיין, וממילא אפשר לבוא ולטבול גם בזוחלים. א' בתמוז יכול להיות שלג. הפשרת שלגים יכול להיות בתמוז. יש פרצה גדולה באוזון. לפני הפרצה הזאת, גם בתמוז, עוד עדיין יכול להיות הפשרת שלגים. אבל נסביר. בכל אופן, מאז שאני הייתי ילד, להיום, לאור השלג האחרון שבירושלים, בזמני זה היה טיפות של... כשהיינו ילדים זה היה הרבה יותר חזק. השלג. לא. חלש. חצי מטר היה למי שעשה בובה. הביור הוא כזה, אולי בחרמון. לא במקומותינו. הביור הוא כזה, אנחנו מסבירים. מנסים להסביר. לא כמו שהיינו ילדים, ואנחנו מסבירים. אנחנו מסבירים. הביור הזה, הביור ככה. הביור הוא כזה. מסביר הר"ן במקום, ואני מקווה שזה מיישב את כל השאלות. הר"ן מתחיל את ההסבר שלו שתי שורות לפני השורות הרחבות הראשונות. אלא שמואל תרתי כמשמלה, ואנחנו מסבירים. שמואל בא לומר ראשית, תדע לך שיש הבדל בין נהר אכזב לנהר עם מקורות מים כל השנה כולה. נהר כזה שאתה רואה שאין לו מקורות מים כל השנה, אלא חלק מהשנה הוא יבש, פירושו של דבר שאין לו מקור של מעיין טבעי בגודל הרצוי לקיים נהר. זאת אומרת, יכול להיות שיש איזושהי נביאה, אבל הבסיס שעליו הוא נשען זה בסיס של מי גשמים והפשרת שלגים, ולכן כשמגיע קיץ הוא מתייבש, ומכיוון שהוא מתייבש אז גם בחורף אני תמיד מודאג ומוטרד שמא רוב המים שבמקום הם רוב מי גשמים או הפשרת שלגים, ולכן אין לטבול בתוכו כשהוא זוחל. אתה יכול לעשות לו בורות, אתה יכול ליצור לו מקוואות, אבל כדין מי גשמים, דהיינו מים נוטפים, אבל זוחלים אי אפשר לטבול. א', דברי שמואל. ב', אומר שמואל, יש לזה הוכחה מגמרא, הוא מביא משנה במסכת פרה פה ברן, אנחנו לא צריכים להרחיב את זה. העיקרון אומר דבר כזה, אם יש לך מקום כזה שההתייבשות, הסיבה שהנהר עכשיו יבש, זה בגלל שכל שנה ושנה בימות הקיץ הנהר דהיינו נהר אכזב, וכזה מקרה אין על מה לדבר, אין לטבול. אם זה נהר שבעצם בכל השנים באופן טבעי הוא נהר ששצף קצף, אלא מה? שיש שנה, למשל השנה שכונה, שנה שלא ירדו גשמים, אז גדולים מהנהר הרבה יותר ממה שהנהר יכול לקבל. מוציאים ורוציאים, מוציאים, מוציאים, ברור שביום הימים הוא מתייבש. בחי גבנה נשאר לו שם נהר עם המשתמע לזוחלים. הדין השני שאומר שמואל, אומר שמואל דבר כזה, תראה, האדם הנורמל בין היישוב שלא מכיר את תכונות המים והנהרות, מתי הוא יכול לבוא ולהיות רגוע שכשהוא נכנס למים הזוחלים הוא טובל והטבילה עלתה לו? יום תשרי. יום תשרי זה ביטוי לזמן שהוא ודאי לא הפשרת שלגים ועדיין לא התחילו בו הגשמים. זה יום תשרי. אם אתה נמצא בארץ ישראל, וכידוע שבארץ ישראל זמן הפשרת שלגים המאוחר ביותר לצורך העניין יהיה סיוון, אז תמוז, אב, אלול, תשרי זה אותה בחינה. זה נקרא זמן, זמן שהוא לא הפשרת שלגים, והוא גם לא זמן של מי גשמים, אז זאת אומרת שהמצב הטבעי זה בעצם המי מעיין. אתה יכול לטבול רגוע בזוחלים. על מה שמואל מדבר? שמואל בא ואומר, תראה, אבל בתקופה כזאת, שאתה רואה פה רוב גשמים שהמקור שלהם, הנה, אתה רואה, אמצע החורף, יורד פה גשם. אומר שמואל, אני לא מקבל את הטענה הזאת, יש לי בעיה עם זה, אבל שמואל מדבר כמו רב, שאב אני חושש שזה מי גשמים. אם אני נמצא בתחילת הקיץ, אפילו שאני רואה פה שצף קצף, אני אומר, אפשר בגלל שהשלגים מפשירים, זה נותן פה את הזרימה, זה מביא פה את רוב המים, וממילא בטל המי מעיין בתוך המי גשמים. ולכן, אי אפשר לבוא ולדרול בתוכו. זה אומר שמואל. אז זה לא יום תשרי. יום תשרי זה אינדיקציה לזמן מסוים, שהוא לא גשמים ולא זמן של הפשרת שלגים. כך נוקט שמואל. למה אי אפשר לטבול במי גשמים? כי מי גשמים צריך שהם יהיו מקובצים למקום אחד. לומדים את זה מגזרת הכתוב בספרי. רק אם זה באשבורן. אשבורן זה כוונה מקובץ במקום אחד. לכן מקווה צריך להיות מקווה שאני מדבר. מקווה לוודאי, ודאי. אבל מקווה צריך להיות מקום כזה. אם אתה רוצה לדבר על מקווה דאורייתא, אני מדבר על טבילה דאורייתא, זב, זבר, נידה, יולדת. שיש טבילה מדאורייתא, זה חייב להיות מקום כזה שטיפת מים לא יוצאת. טיפת מים לא יוצאת. והחומרים שמשתמשים כיום במקוואות, כדי ליצור בדיוק, זה כפי שדיברנו בשעתו, את אותו חומר שמשתמשים בחלל, כך משתמשים פה היום. השאלה שלך מצוינת, תסתכל בספר הלכות תפילין. ממשיכה הגמרא ואומרת, יפה, תסתכל בהלכות תפילין, שתבין איך פעם עשו מרובה בתפילין. את אותו מרובה שעשו בתפילין היום זה נחשב עגול. עשו מה שאפשר. אז תמיד אנחנו עושים לפי הכלים שבידינו. אפשר שבעוד 50 שנה ההתאימה של היום תהיה בדיחה. אבל בנתונים הקיימים בידינו עושים את מה שנכון, את המקסימום האפשרי לאותו הדור. בימינו משתמשים בחומרים מאוד חזקים. אומרת הגמרא, זה ביחס למימרה של שמואל. אז לכאורה שמואל סותר את עצמו. מחד גיסא שמואל בא ואומר שהמים זה עד כמה שבא טפח מלמעלה, טפחיים מלמטה, ולעולם זה מי מעיין, ומאידך הוא אומר שרק בימי תשרי אפשר לבוא ולטבול. הגמרא לא מיישבת את הסתירה. אומרת הגמרא, אבוה דה שמואל, אבא של שמואל, עבדלו מקוואות לבנתי בימי ניסן ומחצה בימי תשרי. אבא של שמואל אחז כמו רב. אבא של שמואל אמר שאנחנו חוששים למי גשמים, להפשרת שלגים. לכן, לבנות הוא היה עושה להם מקוואות ביום ניסן. בעברית כל השנה. כל השנה הם היו תופעים במקווה, כי אנחנו חוששים שמה זה מי גשמים. צריך שזה יהיה במקום אחד, מכונס. חוץ מיום תשרי, בחודש תשרי, כפי שדובר, שאז ודאי שהמים הם מי מעיין, אפשר היה לבוא ולטבול במי המעיין. רק אומפצי, יש רק בעיה טכנית, שטובלים במעיין, אז הרצפה איטית. ואם הרצפה איטית, אז יש פה בעיה של חציצה. אז הוא היה מניח להם מחצלאות בתוך המים, על מנת שהם ידרכו על המחצלת וימנעו מחציצה. או, הביאור הוא בגוון שהיה צריך לעשות משהו לצניעות, זה באמצע שום מקום. אז מה עושים? אז הוא עשה להם מחצלאות מסביב, כדי לשמור על הצניעות. כך מביא הרן את הדברים. אומר הרן, אבל יש לי בעיה, אומר הרן, אבל יש לי בעיה אל הלשון. קשה לי מאוד עם הלשון הזה, אומר הרן. למה? כי לבוא ולומר שכל השנה כולה היה במקוואות, אז מה זה עביד להם מקוואות ביום ניסן? מה זה עושה? זה לא ניסן, זה כל השנה כולה. מה זה הביטוי ניסן? לכן בא הרן ואומר, ולי נראה שהביור הוא כזה. בחורף, כל בר דעת מבין שלא תבלו בנהר. מי שטובל בנהר בחורף, סופו שנשאר שלגון, בלתי אפשרי, כפור. אז מה היה? אז ממילא בחורף היה מקווה בבית. צריך לזכור את הנתונים שבידם. מקווה בבית זה אומר פחות או יותר ג'לי בסוף החורף. למה? כי אי אפשר להחליף את המים. 40 סעה לבוא ולעשות את מה שאנחנו עושים, אוצרות וכדומה, מניח שלא היה את האמצעים בידם, לא יכלו לעמוד בזה. אז ממילא ברגע הראשון שהיה אפשר לברוח מהמקווה הביתית, היו יוצאים החוצה. זה אומרת הגמרא. בחורף ודאי שהמקווה הייתה בבית. הגיע חודש ניסן, קצת אביב, יש אפשרות לטבול בנהר, האבא מיד היה עושה להם מקוואות בנהר. למה? כי עדיין זה זמן של מי גשמים, ויש לנו את האפשרת השלגים. אני חושש, אני אבוא עד שמואל סובר כמוריו, אז בצידי הנהר הוא היה מעמיד להם מקוואות, מים כנוסים. חוץ מביום תשרי, יום תשרי אמרנו, זה ביטוי. יום תשרי זה כל אחד לפי הידיעות שלו. איפה זה כתוב? אומר הר"ן בדיבור המתחיל, אולי לפני זה, מהי ההלכה? ולאור ההלכה נביא את הראייה. הר"ן מביא להלכה מחלוקת הפוסקים. שיטת רבינו תם שההלכה היא כדעת שמואל, ששמואל אומר שנהר מקיפי מדבריך. ונכון שאפילו שפה אנחנו נמצאים במחלוקת רב ושמואל שעוסקת בעניין דיני, ורב ושמואל הלכה כרב בדיני, אבל יש לנו ברייתא במסכת בכורות שמסייעת את שיטת שמואל. ולכן רבינו תם רוצה לבוא ואומר שההלכה היא קצינו כמו דעת שמואל. ולכן בכל נער, בכל השנה כולה, בכל מקום שלא יהיה, טבילה כשרה לטהר את התמה. ולמה? כי רוב המים שנמצאים בנהר, במאמר המוסגר, בתנאי שזה לא נהר אכזב, אם זה לא נהר אכזב, רוב המים שנמצאים בתוכו זה מי מעיין. אין שום בעיה בזוחלים לבוא ולטבול. אבל, לא תירצנו, זה פסיקת הלכה כשמואל. אבל, הרך והרב אלפסי, הריף, פסקו כרב וכאבוה דשמואל. דהן המים מתארים בזוחלים, אלא פרט ביום תשרי בלבד, וכפי שהזכרנו את הרמב"ן שנותן טעם בדבר, שצריך שזה יהיה מים בבת אחת במקווה, אז צריך 40 סעה, 40 סעה זה רק במקום אחד, אבל אם אנחנו מדברים על מצב שזה לא בבת אחת, זה לא במקום אחד, שמה באמת אפשר לבוא ולהשתמש גם במים זוחלים, אותי מי מעיין. נכון, שהוא שואל, אבל יש לנו סתירה משמואל לשמואל, אז זה גמרא, זה לא אנחנו צריכים לפתור את הבעיה. זה גמרא. יסביר הרב אלפסי, יסביר הרך, לפי דבריהם שאנחנו פוסקים באמת כמו רב, כמו אבו עד שמואל, שהפשט הוא כזה. שמואל אומר, אתה שואל אותי איך אני תופס תפיסת עולמי? תפיסת עולמי שהנהר מתברך מכיפי. וממילא באופן נורמל אני סבור שהיה אפשר לטבול כל השנה. אבל מכיוון שזה נושא שעלוי במחלוקת, אומר שמואל, הלוכה, אל תסמוך על זה. לכן, שמואל בתור עיקרון אומר את דבריו. מוסיף שמואל ואומר, אין המים מתארים בזוחלים, אבל למה יש, כיוון שהנושא הוא בעייתי, אל תטבול בזוחלים. אלא פרט ביום תשרי, זה זמן שאין חולק שאפשר לטבול בזוחלים, ככה אפשר ליישב את הדברים. ולכן אומר הר"ן, לקראת השליש התחתון של העמוד, נמצא עכשיו לפי דרך זה. שהנערות המחזבים, אין טובלים בהם כלל. שלעולם חששים להם למי גשמים ואפשרת שלגים. זה נהר אכזב. ונהרות גדולים שאין מחזבים כלשהו, אז בקי, כלשהו בקי, ויודע עיקר המשכתן ביום תשרי, תובל בהם כל השנה, כל שהוא רואה, שאין לחוש, שנתרבו נוצרים על עיקר המשכתן. כבודו רואה? הרב אייס, יש לך את זה? מה אומר הר"ן? שההגדרה של יום תשרי זה לא רק חודש תשרי. מי שבקי ומכיר את תכונות הנהר ויודע לראות בניסן, באייר, בכסלו ובטבת שהמצב של הנהר כמו ביום תשרי, שום בעיה, בשמחה רבה, רד לטבול, אין שום בעיה עם זה. ובוודאי שזה רוב מי זוחלים. מה נידון? ומי שאינו בקי בהם בכל השנה כולה, צריך לחוש להם. מה? אולי זה מי גשמים, אולי זה אפשרת שלגים. חוץ מיום תשרי בלבד, שבתשרי מן הסתם אין נוטפין רבים עליהם. נקודה. מביא הר"ן בנוסף, אנחנו נקצר אז נאמר את זה בעל פה, מחלוקת גדולה בין הרייבד לרמב״ם. זה בעצם מה שהוא מביא, ומי הוא אי כמן דאמר. וזה מסתיים בדף מ"א עמוד א' באמצע השורות הרחבות למטה. מחלוקת גדולה של רמב״ם ורמב״ן, רייבד ורמב״ם. האם הפשט הוא, שגם אם אני פוסק כמו רב, אבוה דשמואל, שברמה העקרונית אני אומר שכשיש לנו ריבוי מי גשמים, אני חושש למי גשמים, חושש להפשרת שלגים. מה יהיה במסלול הקבוע של הנהר? זאת אומרת, יש את הנתיב המים ששם לא פוסק כל השנה, והנתיב המרכבי. נכון שבימות הגשמים זה גדל, זה תופס שוליים רחבות, זה מוציא כל מיני שלוחות נוספים, אבל יש את הזרימה הטבעית הקיימת כל השנה. בזמן של רוב גשמים, אומר הרייבד, יהיה אפשר לטבול בכל המטיב המרכזי שעובר במשך כל השנה כולה. כי זה נחשב תמיד המי מעיין שלו. שמה זה רוב זוחלים, מי מעיין זוחלים, ולכן אין שום בעיה לטבול בתוכם. כך נוקט הרייבד. אנחנו קוראים, היה צפוי. ומי הוא יקמן דמר? מיד אנחנו נסביר. מה בעיה עם שמואל? נו, מצוין.
מה?
אז ודאי שהוא יכול לטבול, מה הבעיה? מצוין.
אבל המים של המעיין עצמו, מאיפה הם באו?
ומי הוא יקמן דמר? מהתאום. וכי חיישינן, לרבו נוצים על הזוחלים, דווקא לטבול במקום שלא הייתה שם זחילתו של נהר קודם לכן, אבל במקום שהייתה זחילתו מתחילה, אף על פי שעכשיו רבו נוטפים על הזוחלים, מותר לטבול בו. והוא מוכיח את זה מכמה מקומות, והוא מוסיף, אל הוודאי הכי כאמר, זה נמצא שבע שורות מלמטה, אל הוודאי הכי כאמר, מעיין זה שרבו עליו מים שאובים ממקומות שיש בו תורת מקווה עליהם, וצריך אשבורן, והיינו אותו מקומות שהוא זוחל בהם עכשיו, מחמת ריבוי הנוצים, ולא היה זוחל בו בתחילה, ומקומות יש בו שלא נשתנה דילו כמו שהיה, אלא הרי הוא כמעיין להדביל בו, בכל שהוא, והיינו אותו מקום שאובים בתחילה, היה זוחל בו, וכו'. כך מבאר הרייבד את הדברים, כפי שהר"ן חוזר ומסכם את זה גם, בדף מ"א, עמוד א', יש לו מקורות מתוך גמרות, שעליו הוא מסתמך, ויש לו משנה כזאת במקוואות, משנה זין, מעיין שמימיו מועטים, שרבו על המים שווים, שווה למקום לתאר באשבורן ומעיין להדביל בכלשהו, יש לו מקורות ממשנה.
היום
אנחנו עושים השקות, כן. למה?
הנתיב המרכזי זה מים גלד בשביל לגבול. המים נמצא 10 סנטימטר הצידה כבר לא, שיהיה שקה בין המים וזה יהיה גם טוב, למה לא?
כי הרוב זה מי גשמים, והקלו בנתיב המרכזי. הרוב זה מי גשמים. הרוב הוא מי גשמים, אז הרוב הרי בטל. אבל במקום שעובר כל הזמן זה נשאר בגדר מי מעיין.
אפילו שהרוב מי גשמים.
אתה קשה לך עם זה, לא קרה כלום. אבל דעת הרמב״ם ז"ל, דחי קטני בכל אני דאף על פי שרבו עליו נוטפים דינו כמעיין, דווקא כשרבו המים בגומת המעיין עצמו, ששם הוא חשיבות מימיו וממתרים כל המים הבאים עליהם. חולק הרמב״ם, אומר הרמב״ם, בנקובה עצמה של המעיין, במקום שבו הוא נובע, מתרומם לו מן האדמה, שם גם אם הרוב מי גשמים אפשר לטבול, בזוחלים. אבל מחוץ לזה, גם בנתיב המרכזי הזה לא דיברנו, שם זה בטל ברוב. מחלוקת רייבד ורמב״ם, אומרת הגמרא, דף מם, עמוד ב', שלוש שורות מלמעלה, או לחילופין, שלוש שורות מלמטה, באמצע עמוד. אמר רבי עמי, אמר רב, מהי דכתיב? כתוב בנבואת יחזקאל. ואתה בן אדם, מה פתאום? ממשיכים. ואתה בן אדם, עשה לך כלי גולה. ואתה בן אדם, עשה לך כלי גולה. הקדוש ברוך הוא רוצה שיבינו אנשי ירושלים שהעסק רציני. ואם הם ממשיכים במעשיהם, הם יאבדו את הקיום על ירושלים. לא יחלקו את ירושלים, יסלקו אותם מירושלים. אומר לו הקדוש ברוך הוא צריך לעשות את זה מוחשי. שירגישו, שיחושו. תעשה לך כלים של גולה, ויראו את התבנית, איך נראה כולה, אולי זה יעורר אותם. שואל את הגמרא את שאלתך, השאלה של גמרא אתה שואל. אומר את הגמרא, כלי גולה מה זה? זו נר וקערה ושטיח. נר, 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 קערה להפות שם, להפים שם את האוכל, ושטיח ואור קשה לאכול עליו, יש אומרים לשבת עליו, יש אומרים לישון עליו, וזה היינו אך, שישמש לו לצרכים הנפשיים, זהו הצורך הנפשי הקיומי של האדם. וכן נאמר לנו בספר דברים פרשת כי תבוא, בתוכחה, ובחוסר כל, כתוב שם, ועבדת את אויביך, אשר ישלחנו השם בך ברעב ובצמא ובערום, דהיינו ליטול הגשמיות, ובחוסר כל. היה קשה לגמרא, מה זה בחוסר כל? אמרת, רעב, צמא, ערום. אמר רב עמי, אמר רב, בלא נר ובלא שולחן, שזה צרכים הנפשיים שלו. רב חיסדא אמר בלא אישה, מבאר עץ יוסף עליהם יעקב, שהכוונה היא שכשלאדם יש אישה, אז יש עם מי לחלק את הכאב, יש עם מי לחלוק את הצער. הצער הוא אותו צער, הוא גולה, אבל אחד מנחם את השני. וכשיש לו אישה, גם את זה לא יהיה. רב ששת אמר בלא שמש, כי השמש דואג לצרכים שלו, גם זה לא יהיה. רב נחמן אמר בלא דעה. בלא דעה. והשם ישמור כשאין דעת. אומרת הגמרא, אנחנו מיד מסביר את זה. תנא, למדנו בברייתא, בלא מלח ובלא רבב. מלח זה הנותן טעם, שומן זה ללפת את הפה, זה המינימום כדי לחוש טעם בדבר. אמר אביי, נקטינן, אין אני אלא בדעה. אתה רוצה להבין מה זה עניות? עניות זה אדם שהוא חסר דעת. במערב האמרי, בארץ ישראל היו אומרים כך, דדה בי כולה בי, מי שיש בו דעת יש בו הכל. דלא דה בי, מה בי? ומי שאין בו דעת, אז מה יש בו? דק אני, מה חפר? גם אם אדם אין לו באופן טבעי דעת, אבל אם הוא עמל, משתדל, עובד על זה, להשיג, לומד, אז אפשר לקנות את זה. דלא דה בי, מה בי? דק אני, מה חפר? דלא קני, מה קני? אבל אם הוא גם לא קולה דעת, באופן טבעי הוא נולד בלי זה, והוא גם לא רכש את זה, אז מה יש בו? שום דבר. וכך מביא הרן, מה יועילו לו כל מה שיקנה? שכל קשה לקנות. אומרת הגמרא, אמר רבי אלכסנדר, אמר הבכי אבא רבא, אין החולה עומד מחוליו עד שמוכלים לו כל עוונותיו, שנאמר, הסולח לכל עוונייכי, הרופא לכל תחלואייכי. דהיינו, המחלה באה כעונש על החטא, מידה כנגד מידה. ומכיוון שכן, על ידי המחלה, כשאדם מתרפא, בעצם נמחלים לו עוונותיו, כי המחלה היא כפרה על העוון. ולמן האמת, בתפילת 18, כשאומרים את ברכת סלח לנו אבינו כי חטאנו, היה צריך לסמוך לזה את ברכת רפאנו, כי זה הרי המלאך של הגמרא. אומר המהרש"א, אבל מכיוון שהגמרא אומרת, במסכת מגילה, שמתי בן דוד בא? בשנה השביעית. זאת אומרת שרצו לרמוז את זה בתפילה, שלוש ברכות ראשונות, אחרי זה אתה חונה לאדם דת, השיבנו אבינו, סלח לנו ברכה שישית, ראינו אבוננו וריב ערבנו וגואלנו גאולה שלמה, את ברכת הגאולה שמו כברכה שביעית, רמז שבשביעי בא הגואל. ולכן הפסיקו עם גואלנו, בן סלח לנו אופנו, אבל למעשה הם צריכים להיות סמוכות. עוד אומרת הגמרא, רב אמנון אמר חוזר לימי אלומיו, שנאמר הוא תפש בשרו מנוער, ישוב לימי אלומיו. ומסביר פה הרן במקום, מה זה חוזר לימי אלומיו? אחר שחלה ונתרפא, מתחזק טבעו להיות יותר בריא ממה שהיה קודם חוליו. דהיינו, עניין גשמי. הטבע שהגוף מתחסן על ידי זה שהיה בו את המחלה, וממילא אחרי זה יש לגוף כוח, להתמודד יותר טוב עם המחלה, עם החדק, עם הדבר שבא. המפרש מסביר את זה כעניין רוחני. חוזר לימי אלומה ואומר המפרש בשורה הרביעית מלמעלה, דנעשה כתינוק שלא טעם טעם חטא, הוא מתנקה מן החטאים שלו. ממילא הוא חוזר לימי אלומה, חוזר לימי לידתו. אומרת הגמרא, מה שכתוב לנו בפסוק, כל משכבו הפכת בכל יום, אמר רב יוסף לומר, דמשכח לימודו. אומר המפרש, כל סדר הצעת לימודו המסודר לו, נהפך לו בחוליו ומשכחו. רב יוסף חלש, רב יוסף היה חולה. היא עקר ללימודי ונשתכח ממנו תלמודו. אהדרי אביי קמי, ואביי החזיר לו את הדברים. היינו דה בכל דוך תאמרינן, וזה מה שהלשון שמצינו בכל השח. אמר רב יוסף, לא שמיע לי הדה שמעתה. אמר לאביי, אתה אמרית ניאלן, ומהמתנית אמרית ניאלן. דהיינו, אביי היה מחזיר לו את תלמודו ואומר לו את המקורות, מתי הוא לימד אותם. אומרת הגמרא, כי הווי גמיר רבי, כשרבי היה לומד, תלצרי אפי הלכתה. רב רבי היה לומד ב-13 פנים כל הלכה והלכה. אגמרי לרבחיה שבעה מנהון, ושבעה מהלכי מתוך זה, הוא לימד את רבחיה. לסוף חלך שרבי, רבי היה חולה, ונשתכח ממנו תלמודו. ההדה רבחיה קמי, הלו שבעה אפי דה אגמרי. אז את אותם שבעה דרכים שהוא לימד אותו, הוא חזיר לו את זה. שיטה עבדו, אבל שישה עבדו, כי לא היה מי שיחזיר. למה? 13 פחות 7? אומרת הגמרא, הווה הוא קצירה, הווה שמיע לי לרבי, כדהה וגריס לו. היה כובס אחד, שהיה גר או נמצא בשכינותו של רבי, ושמע את רבי כשהוא עומד, אמר שאומר, זה אותו כובס, שבאותו יום שרבי נפטר לא היה, ולכן מצער הוא נפל מראש הגג. אז על רבחיה וגם הריתון, קמי קצרה, הלך הבחיה ולמד את אותם שישה דרכים מהכובס. ואת האדר יתון קמי רבי וחזר ולימד את רבי. קדה וחזי לי רבי להו קצרה, שרבי ראה את אותו כובס, אמר לי, רבי אתה עשית אותי ואת חיה. יקדם ריחיקה אמר לי, אתה עשית את חיה, וחיה עשה אותי. אומר על זה המפרש, כן, דגמיר עלו, דכל המלמד את בן חברות תורה, מעלה עליו הכתוב כאילו עשהו שנאמר, ואת הנפש אשר עשו בחרן.
למה רבי לא הלך?
זה לא קושיה, למה הוא לא בא לרבי? מתפייש זה לא
טיימר.
מי שיכול להציל אותו. אני לא רוצה עכשיו, אני חושב שצריך לחשבן את זה קצת, עם הגדרה של הכובס שם, עם הכובס בכתובות. שם כמה לשונות, מי היה הכובס, רשע או צדיק. אם זה באמת כמו שהמרשע רוצה ללמד את הדברים, צריך להבין את זה. נכון שהמרשע עצמו מסביר שהמושג 13, זה מושגי קדושה מסוימים. יש לנו י' ג' מידות שהתורה נדרשת, יש י' ג' מידות של רחמים. הרמב״ם שמונה את העיקרים שלו מביא י' ג' עיקרים, אני מאמין. בין י' ג' למצוות יש מושג ב-13. גם השבעה זה מושג של קדושה. היום השביעי השבת, השנה השביעית השמיטה, השבע כפול שבע של היובל. אז יש עניין בשבע וב-13. מביא היום ינקב בעין יעקב, שלמעשה יש לנו ממחת קנייני תורה, ובעצם התורה היא פרדס, פשט, רמס, דרש, סוד. הממחת זה מתחלק לארבע, 12 לכל אחד ואחד, ויש את המידה שהיא קיימת, הממתת, שזה כל הפרדס כולו, דהיינו הפשט, עם הרמס, עם הדרש, עם הסוד. אז בפועל כל אחד יש לו 13, וזה ה-13 אפה הלכתה שהיה לפני רבי. אומרת הגמרא, ואמר רב אלכסנדרי, אמר רב חייא בר אבא גדול, נס שנעשה לחולה יותר מן הנס שנעשה לחנניה, מישאל ועזריה. של חנניה, מישאל ועזריה, אש של אדיוט, והכל יכולים לחבותה, וזו של חולה של שמיים היא, ומי יכול לחבותה? אז הנס הגדול זה יותר של החולה, והמרשה מפייע את זה, באותה אש שיורדת מן השמיים בימי אליהו והר הכרמל, שמלחכת את אותו המים ששפך אליהו, דהיינו, אש נורמלית, המים מחבים אותה. אש של שמיים הפוך, היא שותה את המים, היא לא מתחבאת מהמים. עוד אומרת הגמרא, ואמר רבי אלכסנדריה, אמר רב חייא בר אבא, ואמר לה אמר רב שיא בלוי, כיוון שהגיע קיצו של אדם, הכל מושלים בו. כשמגיע הזמן שנכתב בשמיים שאדם סיים את שנותיו, לא יעזור בית דין, כל אחד הוא שליח של הקדוש ברוך הוא לפרוע ממנו, אפילו הזבוב הקטן. אומרת הגמרא, שנאמר, והיה כל מוצאי יארגני, אומר קין, רב אמר מן הדין קרא, למשפטיך עמדו היום כי הכל עבדיך. אומר המפרש, דקיימן שנשפט בישיבה של מעלה, הכל נעשו עבדיו של הקדוש ברוך הוא להיפרע ממנו. מספרת הגמרא, רב הברשילה אמרו לי שחיף גברה גבוה, מת אדם גבוה, ארוך, איך זה קרה? הוורחיב גרינדונה זוטרה, הוא רחב על פרדה קטנה. מטה תיטורה הגיע לגשר, הסתווית, השתגע הפרדה הזאת, זרקה אותו. שד יבק השכיב, הוא נפל ומת. עכשיו, מה הסיפור? פרידה נמוכה, אדם גבוה באופן נורמל, הרגליים שלו קרובים לקרקע, הם לא יושבים על הקרקע. אז גם אם הפרידה משתוללת, אז היא עוברת מלמטה, והוא ניצול. כמה היא יכולה לזרוק אותו? והוא מת. אומרת הגמרא על זה, קריא נפשי, למשפטיך עמדו היום. זה הפשט, למשפטיך עמדו היום. למשפטיך עמדו היום. קוראים לזה מפרקת, אחות, אמבולנס, איחר, בא, מחבר, שורה תחתורה, למשפטיך עמדו היום. אני לא פגשתי עוד אחד כזה. אומרת הגמרא, כיוון דאיפלי גיפלי, הגמרא בגיטין, בכבזיים, משהו אחר. זה לא הפשט הוא שהוא שוכח במובן שלנו. הפשט הוא שהוא שוכח, הפשט הוא שפחות צריך לחשוש לאותו הרגע. והסוגיה שם, הם אומרים, מה לי מת? חיישים על שם הימות, שם המת. אז יש גיל שזה זמן המסוגל. יש גיל, כיוון דאיפלי גיפלי, אבל אף אחד לא נשאר יותר מדי. בסוף רוסף הכל. שוב, בלוי, סוף כתובות, סיפור אחר לגמרי, לא נוגע לעניין. אומרת הגמרא, שמואל חזגיה להו אקרבה יתווי על אקרקורתה. שמואל רואה אקרב שכידוע לא יודע לשחות במים, מתיישב על גבה של ספרדיה ואברה נהרה, והספרדיה מעבירה אותו את הנהר, מחווה מדהים, אקרב על ספרדיה. תרקה גברה עומת, עולה על היבשה, הולך עוקץ אדם והורג אותו. אומרת הגמרא, קריאלי למשפטיך עמדו היום, זה הפשט. הקרב משם צריך לעשות את התפקיד, אז הצפרדע מגיע, מעביר אותו טרמפ, לוקח אותו כדי לקיים את רצון הבורא. אומרת הגמרא, אמר שמואל, אין מבקרים את החולה אלא למי שחלצתו חמה. חולה שיש לו חום מותר לבקר אותו. אומרת אמרה להפוקי מה את מי לא? להפוקי עד איתן, רבי יוסי בן פרטה אומר, משום רבי אליעזר, אין מבקרים לא חולי מעיים ולא חולי עין ולא מחושי הראש. בשלמה חולי מעיים משום כיסוף, אני מבין היטב, הבן אדם כל הזמן צריך לנקבה, זה מאוד מפריע לו שאתה בא לבקר אותו. אל תבוא לבקר. אלא חולה היינו מחושי הראש, מה הייתה מה? אומרת, מה משום דרב יהודה? אמר רב יהודה, דיבור הקשה לעינה ומעל לאישתה. הדיבור קשה לעין ולכאב הראש כידוע. אז אל תבוא, הוא לא צריך אותך, אתה מזיק אותו. אבל לחום הדיבור מועיל. אמר רב, היי אישתה, תדע לך שחום הגוף, אילב דה פרוונקה דה מלאך דה מוטה, כיוון שאומנם זה שליח של מלאך המוות, זה גם יכול להרוג, אבל מעלי זה גם מועיל לאדם כחיזרה לדיקלה, כמו הקרי הזה שמקיף את הדקל, הסיבים שמונים מהבעלי חיים לפגוע בדקל, ככה החום מועיל לגוף, בתנאי חד לתלת עליו, אם לא שזה קבוע, שזה פעם ב-30 יום, וכי תירקה לגוף, אז זה כמו משחה לגוף. אבל נרמר יצחק אמר, לא היא ולא תירקה, תודה רבה. לא את החום ולא את המשחה שבו. אמר רב אברהם יונתן, אמר רבי יחיאל, ארסן, יפה לחולה לרפואתו, מהי ארסן? אמר רבי יונתן, חולשה דסערי עתיקתה, דהיינו, שעורים כלופות ישנות, דרי שנפיה, שהם תחילת הרכדת הנפה, אמר רבי, אין בין בשולה, וצריך לבשל את זה, כי אין בישרה דתורה, בישול עמוק כמו בשר השור. רבי יוסף אמר, סמידי דסערי עתיקתה, פולת של שעורים עתיקות, דרי שנפיה, של תחילת הנפה, כמו שאמרנו, הרכדת, אמר רבי, כן בישולה, כבשר דתורה. אמר רבי יוחנן, בורדם אין מבקרים ואין מזכירים שמו. בורדם, אז המפרש מביא בסמך של שול גדול שיוצא כל שעה, כמעיין הנובע שאין לו שוליים, והידה אמרה בורדף במם, כמו בור שנובע דם, שלא נדע. לא באים לבקר, וזה כל כך בושה שגם לא מזכירים את זה. אומרת הגמרא, אמר רבי אלעזר, מפני שהוא כמעיין הנובע, לכן לא באים לבקר. בדידי ועובדה, שהייתי פעם עם איזה חולה כזה בחדר מיון, שהיה לו פצע בקיבה, זה נורא נוראות. בן אדם יוצא דם שחור, זה ריח שאי אפשר לעמוד בזה. ולכן אנחנו אומרים שלא מדברים על זה, אפילו לא מזכירים את השם של החולה, כי זה מבייש אותו. מבאר את הגמרא, ואמר רבי אלעזר, למה נקרא שמו בור דם? שהוא כמעיין הנובע, והיינו מלשון בור דם, ולכן זה השם שלו, ובעזרת השם, הם שוכבים מחר.